טוב, שלום לכולם, מקווה שמצליחים לשמוע, שהרמקול לא עובד. אנחנו נמצאים ערב פסח, עוד רגע ליל הסדר, וחשבתי שהדבר הנכון לעשות בשיעור היום זה שאלות ותשובות לקראת הפסח. אז אתם בונים את השיעור, אני בסך הכל פה המנחה והעונה, בואו תגידו בבקשה שאלות שאתם רוצים לשמוע עליהן תשובות לקראת הפסח. אני אשתדל גם לרשום, נראה שמישהו הצליח לעשות פה משהו, לא? משהו? איך קרה פתאום דבר כזה? פתאום עבד, טוב. טוב, יש ניסים. אז מוריי ורבותיי, בואו תגידו לי שאלות, בבקשה. אוקיי, אז אני כותב החבאת האפיקומן, תודה רבה, ובואו נראה אם יש לכם עוד שאלות שאתם יודעים עליהן עכשיו. אז זה גם יעזור קצת שנוכל לחשב את הזמן. יודעים על עוד שאלות ונושאים מסוימים שאתם, כן. עוד פעם? אז אתה אומר, אתה שמעת שחומוס אסור לאכול בגלל שחומוס נשמע כמו חמץ. אז איזה עדה אתה שייך? מה? מרוקאי? אני חושב, אני רק אענה על זה בקצרה, אבל אני חושב אצל האשכנזים לא אוכלים חומוס בגלל שזה קטניות. אצל ספרדים, לא מרוקאים, הרבה מהם אוכלים חומוס כי זה קטניות, כי לא אכפת להם מקטניות. מרוקאים, יש להם הרבה דברים שהם הולכים כמו אשכנזים. יש ספר נתיבי עם של מנהגי מרוקו. הרבה מאוד דברים שהמרוקאים הם כמו אשכנזים. לכן אני חושב שאם הם לא אוכלים חומוס, זה בגלל שזה קטניות וכמו אשכנזים. והם מצאו איזה רמז לזה, אבל אנחנו משתמשים בחומץ. פעם לא היו הכשרים, היום יש הכשרים של הבדצים על חומץ, למרות שזה המילה חמץ וחמוצים. אני לא חושב שיש לזה סיבה מהותית, אני חושב שיש סיבות אחרות או התבלבלויות אחרות ואחרי זה עשו דבר כזה. אני לא חושב שיש כאן איזה משהו מהותי. מה אתה אומר? מה הדברים המיוחדים לילדים בליל הסדר? רגע, שאלו פה, מישהו שאל עוד שאלה רק לפני זה, על האפיקומן. אז תשמע, אז אולי הדברים האלה מתחברים ביחד. הגמרא בפסחים, דף קופטט, שואלת או אומרת, היא לא שואלת, היא אומרת שחוטפין מצה זה מזה בשביל התינוקות שלא ישנו. מה זה החוטפין מצה הזה? על מה בדיוק מדברת? והרמב״ם מבין שהרמב״ם חמץ ומצה פרק ז' שחוטפים אחד מהשני מצה כדי שיראו הבנים וישאלו. כלומר, המטרה הייתה שהם יראו איזה משהו משונה, ומי שחוטף לפי הרמב״ם, מי חוטף? המבוגרים. כלומר, המבוגרים חוטפים מצה אחד מהשני, ואחר כך זה יגרום לילדים לא לא לישון, יראו דברים משונים כאלה. יכול להיות שזה דווקא עדיין מעניין. לראות פתאום מבוגרים, חוטפים, יכול להיות שזה עדיין מעניין. וכנראה שמכאן הגיע מאוחר יותר המנהג שהילדים גונבים את האפיקומן. זה לא מופיע בגמרא בראשונים, אבל זה מופיע באחרונים. חוק יעקב מביא את זה, מביאים אחרונים, אבל כנראה שזה אותו רעיון. כנראה שראו שכאשר המבוגרים חוטפים, אז זה הצגה, זה נחמד, אבל אם הילדים אקטיביים, אז כנראה זה עוד יותר טוב. אני חייב להגיד, וזה קשור למה שתניה שאל, איך לשלב את הילדים בליל הסדר, זאת שאלה מצוינת. האפיקומן למשל זה דבר טוב, אבל הוא גם רע. כי יש משפחות שגניבת האפיקומן נעשית ונחמד, גונבים ככה בזמן האוכל, בזמן הזה. יש כאלה שכל הסדר הילדים עסוקים וגונבים, ואחד גונב מהגנב, וזה גונב מזה, וזה בלגן עצום לגמרי. צריך לדאוג שכל הגימיקים האלה לא יגנבו לנו את הסדר. שבסוף הם יהיו גימיקים נחמדים ולא יגנבו להם לנו את הסדר. עכשיו זה נכון שאנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך הילדים יהיו שותפים. עכשיו הדבר הזה מאוד מורכב, אני חייב להגיד לכם, כל שנה אני ממש משקיע מחשבה וזמן מה אני הולך לעשות בליל הסדר. עכשיו תאמינו לי, אני יכול לדבר על ליל הסדר שעות, אני כתבתי הגדל, יש לי מה להגיד. אבל אני תמיד צריך לדעת מי נמצא, איך אני מגיע לכל אחד, זה לא רק לדעת מה להגיד, לחשוב מי נמצא. אז השנה ברור שאני צריך, אני פעם בשנתיים נוסע עם המשפחה לעשות ליל סדר למאות נפגעי טרור ושכול, ואנחנו נוסעים השנה גם כן, בעיקר שהשנתיים האחרונות לצערנו היו הרבה פיגועים. עכשיו ברור שאני צריך לחשוב מה להגיד ועוד יותר מה לא להגיד. אבל גם כאן ככה, יושבים במשפחה, צריך לחשוב על כל ילד. וזה מאוד מורכב. כי למשל, אנחנו רוצים לשתף את הילדים, אז לפעמים אומרים לילדים להכין דברי תורה. וזה מצוין. הבעיה היא שיש ילד שיגיד דבר תורה של דקה, שתיים, ויהיה נחמד, ויש ילד אחר שיכין 10 דקות דבר תורה, הוא לא יודע איך להגיד אותו, הוא בקושי מוציא את המילים בצורה ברורה, אף אחד לא מבין אותו, וזה לא מתאים, ואם תעצור אותו, וואו. וואו, לא תמיד בגלל הילד, לפעמים בגלל האמא של הילד. תלוי מי, זה משפחות שהאמא מגיעה עם הזה, או שזה המשפחה הקטנה עם הילדים. אם זה משפחה עם שני ילדים, זה יותר קל קצת, זה פחות בעייתי, מהבחינה הזאת. כל שזה גדל, אתה צריך לחשוב, אם אנחנו אומרים לילדים להכין משהו, לעזור להם, ולהיות איתם. ולדאוג שזה לא יהיה יותר משתי דקות, ולחשוב לעשות משהו באמת משמעותי, שיהיה מעניין גם אחרים. יש עוד דברים שאפשר לעשות, שהם פשוטים, אבל למשל, לחשוב על שאלות ועל חידות, שאפשר לענות עליהן ברמות שונות. בהגדה שלי הוספתי המון שאלות וחידות ותשובות, ונושאים לדיון ותשובות, כי ראיתי שזו דרך מאוד טובה לשתף. כשאתה אומר דבר תורה, אתה יכול להגיד אותו ברמות שונות. יש כאלה שיתאים להם, יש כאלה פחות יתאים להם. כשאתה שואל שאלה, כל אחד יכול לענות לפי הרמה שלו. לפעמים אתה שואל שאלות מיוחדות לילדים, יותר פשוטות, אבל גם שאלות באמצע, לשאול, לא יודע, מה נקרא להיות בן חורין? סתם אני אומר שאלה פשוטה, אפשר לעשות את זה יותר מתוחכם. אבל כל אחד יכול לענות פה, ילדים יכולים לענות, מבוגרים יכולים לענות. זה משהו שיכול יותר להתפתח.
נכה בלול.
מישהו פה שואל בזום שאלה, או שאני טועה?
נכה
שואל
לי משם.
מה זה? אתה שואל אותי?
נכה
שואל
לי
בנה. יש פה גם קהל בזום. כן. אז אני רק אגיד עוד דבר, אני חושב שלגבי ילדים, היה מאוד כדאי לעורר אותם לשאול שאלות, אני מיד אחזור לזה, מאוד כדאי לעורר אותם לשאול שאלות. בזמן חז"ל היו מחלקים להם אגוזים. אומנם אולי לפני זה, יש ילדים שזה יכול לעבוד עד היום, כי הם מקבלים משהו, ויש כאלה שתצטרך לתת להם אולי משהו אחר. אבל זה שילד שואל שאלות, אולי לא הייתי נותן לפניו לעשות את זה מצבור כזה. יש שאלות, יש איזו דינמיות, באקטיביות כזאת, שזה שואל וזה שואל, אני חושב שגם זה יכול להיות מאוד טוב. יש גם כל מיני דברים אחרים שצריך לחשוב איך לעשות אותם, כי אנחנו רוצים שהסדר עדיין ישמור על האופי של סיפור יציאת מצרים בצורה הרגילה, אבל בגילאים שונים לפעמים אפשר לחשוב על כל מיני נקודות. יש מקרים שאפשר עם הילדים להכין איזו הצגה קצרה, שהם יציגו, יעשו משהו קצר, לא דברים ארוכים, כי אנחנו רוצים שישאר סדר. יש לפעמים שאפשר לעשות את המשחק עם הכתר שאתה שם פתק, למשל, אני לא אגיד לכם מה שמתי, שם פתק, ומי שהכתר עליו צריך לנחש איזה פתק יש. הוא צריך לשאול שאלות. אז הוא צריך לשאול שאלות, ולמשל הוא שואל האם זה היה במצרים, האם זה מכה. עכשיו, אם זה מכה, אז הוא לא אומר דם צפרדי הקינים, אחרת אין טעם, לא מבין בגיל, אבל הוא שואל למשל, האם היה חושך במכה הזאת? אז אומרים לו, כן. ואז הוא אומר, האם זה מכת החושך? אז אומרים לו, לא. ואז הוא יודע שאיזה מכה זאת? הרבה. נכון? במכת הרבה כתוב שהיה חושך. מרוב ההרבה. עכשיו סתם אני אומר, זה דברים שיכולים לעבור קצת על כל מיני דברים של מצרים, של יסודות. עכשיו באופן כללי, אנחנו צריכים בלילה הזה לחשוב מה המגמה. יש לנו מגמה אחת, וזה קשור גם למה שאתה אומר. מגמה אחת זה סיפור יציאת מצרים. זאת קודם כל המצווה מהתורה. יש לנו מצווה לספר סיפור יציאת מצרים. אז אנחנו צריכים לספר סיפור יציאת מצרים. ולספר, אז יש הרבה רמות. אז ההגדה מספרת את זה. בעבדים היינו לפרעה במצרים, אחרי זה בפסוקים של צא ולמד. ההגדה מספרת, אבל קודם כל, לספר את הסיפור. יש לנו עניין נוסף שהסיפור אמור לעשות משהו. כל לילה אנחנו צריכים להזכיר יציאת מצרים. כל לילה. ושאלו אחרונים, מה ההבדל בין כל לילה ובין ליל הסדר? מה מיוחד בליל הסדר? והמנחת חינוך ורב חיים עונים שלוש תשובות, אותם תשובות, שלוש תשובות, כל אחד מהם עונה בנפרד. תשובה אחת, כל הלילות אנחנו רק מזכירים את התוצאה. שיצאנו ממצרים. בליל הסדר צריך לספר את התהליך. עבדים היינו, ויוצאינו השם, לספר בהרחבה. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, בליל הסדר אנחנו צריכים לספר בדרך של שאלה ותשובה. זה המיוחד בליל הסדר. תשובה שלישית, בליל הסדר אנחנו צריכים לספר דרך המצוות שאנחנו אוכלים, דרך פסח, מצה ומרור, רבן גמליאל. יש תשובה רביעית מאוד מעניינת שאומר הרב סולובייצ'יק. אומר הרב סולובייצ'יק, כל לילה אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. אבל זה לא אמור להביא אותנו לתגובה. בלילה הזה הסיפור אמור להביא אותנו לתגובה, להלה, להודעה. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלה, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, למי שעשה לעבודנו ולנו את כל הניסים האלו. אז הלילה הזה הוא סיפור יציאת מצרים, אבל זה אמור להביא אותנו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים. ואמירת התודה לקדוש ברוך הוא אמורה לעשות אצלנו משהו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אנחנו צריכים להרגיש איך אנחנו שייכים לסיפור הזה. איך הסיפור הזה משפיע עלינו. לא רק הדבר הפשוט שאם לא היינו יוצאים ממצרים, היינו עבדים עד היום. זה ברור. אולי גם את הדברים אמורים צריך להגיד. אבל לראות איך אנחנו מגיעים לעוד קומה. עכשיו, כל ילד וכל אדם בארוחה יגיע לקומה שלו. אבל איך יציאת מצרים משפיעה עלינו? איך העובדה שיצאנו לחירות? איך העובדה שנהיינו עבדי השם? איך העובדה שאנחנו עכשיו בדור של גאולה וזכינו בעצמנו אחרי אלפי שנים לחזור לארץ ולקבל את המדינה שלנו, איך הדברים האלה אמורים להשפיע עלינו. יש לפעמים דברים קטנים, ויש לפעמים חבר'ה שאפשר לעורר אותם בלילה הזה, לשליחות, לדברים יותר גבוהים. וחוץ מהדבר הזה, נקודה שהיא נקודת החירות. איך אנחנו יוצאים יותר בני חורין בלילה הזה? מה אנחנו עושים כדי שאנחנו באמת נצליח להשתחרר מכל איזושהי עבודים שיש לנו, מכל איזושהי דברים שאנחנו נצליח להיות יותר בני חורין בלילה הזה שהחירות ירדה לעולם. אני לא חושב שאפשר לעשות הכל, אבל קודם כל צריך לחשוב, ואז לחשוב על כל מי שנמצא בסדר. ואתה חושב, אוקיי, זה מתאים לו זה, זה מתאים לו זה, זה, איך אני עושה את זה, איך אני פועל? וכשאדם חושב, אז יכול להיות שילדים קטנים הוא יעשה דברים פשוטים יותר, לאט לאט הוא יעשה יותר. אבל אני רוצה להגיד, חוץ מכל הדברים האלה, כמה נקודות עקרוניות. א', אם רוצים שליל הסדר יצליח, כדאי שאנשים ילכו לישון בצהריים לפני ליל הסדר. גם מבוגרים, גם ילדים, שכל המשפחה תלך לישון. ככל שאדם עייף יותר, הוא עצבני יותר, יותר סיכוי לך לישון. דבר שני, להכיל את האנשים טוב בצהריים. ולמרות שצריך לאכול מצה לתיאבון, כמו שחז"ל אמרו, אבל יש סגולה מיוחדת בדור שלנו, אני מודיע לכם, גם אם כולם יאכלו טוב בצהריים, כולם יהיו רעבים בליל הסדר. אפילו אם הם יאכלו עד שעה לפני ליל הסדר, כולם יהיו רעבים, אתם מסכימים איתי? כולם יהיו רעבים, ויש איזו סגולה כזאת, נכנסים לליל הסדר, נהיים רעבים. אז כולם יהיו רעבים, זה לא תהיה בעיה. לתת לאנשים לאכול טוב, עכשיו זה בעיה קצת, כי אפשר לאכול למצה, אבל זה אפשר בשל טוב, אבל לתת לאנשים לאכול טוב, שאדם יהיה שבע, ושאדם ישן. והדבר הנוסף, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לתכנן בליל הסדר, והם מצוינים, אבל צריך לזכור, לא משנה מה תכננת, האווירה הנעימה זה הדבר הכי חשוב. אם אדם כועס, עצבני בליל הסדר, זה הורס את הסדר. לא שווה כלום. תכננתם לעשות משהו, לא הלך. למה לא הלך? לא הלך כי הילדים רצו משהו אחר, כי לחצי מהילדים שם יש ADD וקשב וריכוז, ולא הולך. מה לעשות? לא הלך. כל בסדר. ליל הסדר הוא חזק בפני עצמו. גם אם רק יושבים, אומרים את האגדה, ואולי כל אחד אומר איזה קטע, וזה אומר קטע, ושרים ביחד, בלי שום דבר, גם זה טוב. גם זה טוב, להגיד את הקטעים, לשיר ביחד, זה משמעותי, עם ישראל עשה את זה שנים רבות, ויש איזו משמעות שלעצמה, אז גם אם רצית קצת יותר, חשבת, והיה לך איזה רעיון להגיד משהו, ולא הסתדר, לא נורא, לא נורא. שתהיה אווירה טובה, שיהיה נעים, להסתכל על כולם בחיוך. זה דבר מרכזי כדי שליל הסדר בעזרת השם יצליח, ואז כל השאר זה תוספות, תוספות חשובות, אבל הן תוספות. לגבי השאלה שלך, מה הדבר העיקרי? רק אני רוצה לשאול, לגבי הילדים, יש פה עוד הצעות לאנשים? לרמים, לחבר'ה, לרבנים, יש עוד הצעות? בבקשה. אז למשל, אפשר לעשות קודם המחשות, דם צפרדי הקינים, יש היום כאלה שאפשר לקנות גם קונה בובות כאלה, ואפשר לעשות עם הילדים קודם, אז אפשר לעשות קונה דברים נוספים. חד גדיה, אז תראו, חד גדיה למשל, כשאנשים עייפים, אז אפשר לעשות חד גדיה רגיל, ואפשר לעשות בחד גדיה שכל ילד אחראי על קול של חיה אחרת. עכשיו זה כאילו מאמר מצחיק, זה גימיק, אבל זה לא משנה, אנחנו רוצים שהם יצאו עם אנרגיות. אם יוצאו עם אנרגיות, עם דברים מיוחדים, אז עושים את זה, וכל פעם כשאומרים, אפשר לעשות, כל פעם בשיר, לעצור שנייה, הוא עושה את החיה וממשיכים. אז אפשר לעשות כל הדברים כאלה שמדי פעם ייתנו לנו ככה אנרגיות, להתעורר. תראו, אני חייב להגיד, מצד אחד, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא רוצים יותר מדי גימיקים, כי אנחנו רוצים את האגדה. מצד שני, מעבר לכל הדברים הכי חשוב, שילד וגם מבוגר, יצא מליל הסדר עם רוממות, עם הרגשה טובה, עם הרגשה חיובית, עם טעם של עוד. אני דיברתי לפני כמה ימים ל-200 תלמידי בית ספר, חטיבה, דיברתי, ואני הגעתי לשם משיעור לשיעור, אני נכנס, אני רואה 200, אני אומר, מה אני עושה איתם? אמרתי להם, תגידו, מי אוהבת ליל הסדר, שירים את היד. הרוב הרימו את היד. 90% הרימו את היד. אחרי זה אמרתי, מי לא אוהבת ליל הסדר? היו. היו, אתם מבינים, אנחנו מדברים על 200, היו. 20 אצבעות באוויר שלא אוהבים את ליל הסדר. עכשיו התחלתי לשאול למה. כל מיני דברים. למה אנשים לא אוהבים את ליל הסדר? ארוך. לא מבינים, אולי, לא כך אמרו את זה שם, אולי, ארוך, רעבים, מה זה, עייפים, לא כך אמרו לי, אבל אמרו לי כל מיני דברים, אבל למשל, היו כמה ילדים, שאמרו, מה אמרו? אמרו שקשה להם עם כל המשפחה. קשה להם עם המשפחה, היה עצוב לי לשמוע את זה. עכשיו, ילדים אחרים, זה בדיוק הפוך, הם שמחים שהמשפחה באה. אבל אתם מבינים שאלה דברים, אם ילד יוצא מחוויה משפחתית לא טובה מליל הסדר, מה הרווחנו? מה הרווחנו? אנחנו צריכים לדאוג שיהיה נעים, שתהיה אווירה טובה. ומתוך אווירה טובה, מתוך נעימות, עכשיו כל הזמן מחפשים עוד קומה ועוד דבר. וגם לשתף ילדים אפשר בדברים קטנים, אם ילד קורא שלוש שורות וזה שלוש שורות, וגם מבוגרים, לתת לאנשים לקרוא קצת, משהו שאדם ירגיש שותף, זה דבר טוב. ויש מישהו שיגיד דבר תורה קצר, ואם יש לכם איזה דוד שאומר דבר תורה ממש ארוך, 20 דקות, צריך להגיד לו לפני זה, הדברי תורה שלך מדהימים, מדהימים. אנחנו רוצים שאנשים יהיו מרוכזים, נשמור את זה לאוכל. שהוא ידבר באוכל. אדם כזה 20 דקות, הרס את ליל הסדר. צריך לראות איך עושים את זה, אנחנו צריכים לחשוב. יש לנו לילה עם משמעות של אמונה, של חירות. עוד מישהו שרצה להגיד לו שפני שאני אענה על ההגדה? לילדים? מה זה? אוקיי, אז צריך לחשוב כל אחד בצורה הזאת. באופן כללי, ברור שליל הסדר בסוף צריך להיות רציני ומשמעותי, ולא רק... צריך להיות משמעותי, אבל מוריי ורבותיי, אני רק אגיד גם עוד דבר אחד. אני לכרפס אוכל פחות מכזית. כמו שבסך בשולחן ערוך. אבל הרמב"ם כותב שיקח יותר מכזית, וכך נהג הגר"א. כך נהג מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרב סובייצ'יק, שישכחו יותר מכזית. עכשיו, מי שאוכל סלרי או פטרוזיליה, זה לא עוזר לו. אבל מי שעושה תפוחי אדמה ומי מלח, וגם ספרדים יכולים לתת גם תפוחי אדמה, לא נורא, יחד, אז אפשר לתת לילדים תפוחי אדמה ומי מלח, אוכלים כמה תפוחי אדמה, נותן שקט. אז גם כן דבר טוב. אתה יודע שאנשים, כל דכפין יתה ויכול. מי שרעב עכשיו, כך, תאכל. סיפור יציאת מצרים יותר חשוב לנו. ואם אדם חזן עצבני ואין משגע את הזה, אפשר להתקדם. אז ככה יותר שמחים. ולגבי הדברים שחשובים בהגדה, אני אגיד ממש ממש בקצרה.
הרב?
כן.
המחילה הרב, כבוד הרב, נראה לי שרעיון טוב זה לפעוטות ותינוקות, לתת להם לאכול לפני ההגדה, או בתחילת ההגדה, נראה לי לפני, שמתארגנים ש... שמתכנסים כולם ככה, כי מגיעים למצב עד שמגיעים למגיד, אז ממש עצבניים.
אוקיי, אני מסכים, אבל דיברתי על זה קודם בהתחלה, לתת גם לפני הסדר. בהתחלה דיברתי. אז אני מסכים, לתת בשלב מוקדם, אני מסכים. מוריי ורבותיי, לגבי ההגדה, מה הדבר המרכזי? אז המשנה בפסחים, אומרת, תדבר, תזיין, אומרת המשנה שיש לנו בסיס להגדה והוא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הדברים הרעים ואחרי זה הדברים הטובים. החלק המרכזי בהגדה זה הקטע של עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו השם אלוקינו משם. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה החלק המרכזי בהגדה. דעת רב שזה הקטע של מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, ועכשיו קרבנו מקום לעבודתו. אז זה שני קטעים שאנחנו יודעים, הם מרכזיים. דבר נוסף, דיברנו על להגיד תודה, להגיד הלל. אז להגיד את לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, זה כבר לקראת הסוף. זה דבר מרכזי, יש עוד קטעים כאלה של שבח בפנים. אבל זה דבר מרכזי, להגיד את הסיפור, את הרע ואת הטוב, ולשבח, כמובן להגיד את פסח מצה ומרור, רבן גמליאל, שתו אמר שזה יצא ידי חובתו, ולהגיד את ברכת הגאולה. עכשיו אני חייב להגיד, בהגדה יש לנו את החלקים האלה שהם הכי חשובים, והם גם הכי נוחים להגיד אותם והכי מובנים. את התחלת ההגדה יש לנו מה נשתנה, ועבדים היינו, וארבעת הבנים, מתחילה עובדי עבודה זרה, זה נקרא לזה ידידותי לכולם. יש לנו אחר כך את רוב ההגדה, החלק המרכזי שהוא ארוך, ולהרבה ילדים הוא קשה, והוא פחות מובן, וזה צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי? וארבעת הפסוקים נקרא ביקורים. זה ארבעה פסוקים עם דרשות, שמשם עד שמגיעים לעשרת המכות, זה להרבה יותר מתיש. עכשיו, אם יש חבר'ה, בית רציני, שאפשר לשבת וללמוד, אז להפך, דווקא שם אפשר ללמוד לעומק הרבה דברים. אם יש בית עם ילדים יותר קטנים, אז כיוון שעיקר הסיפור זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח שאמרנו בהתחלה, ופסח מצה ומאור וברכת הגאולה שאנחנו נגיד בסוף, אז את החלק הזה אפשר לקרוא מהר יותר. אם יש ילדים שאין להם סבלנות, אז אפשר לקרוא את ארבעת הפסוקים ואת הדרשות, אבל פשוט לקרוא עד שמגיעים לכמה מעלות טובות ולדיינו. שאז שבח ושיר, אני מכיר שיר מנגינה אשכנזית, אבל אצל ספרדים יש גם, יש ניגון על זה? דיינו. זה אותו אחד? די דיינו. אוקיי, די דיינו. אז יש דברים שכולם מצטרפים, ועשרת המכות באמצע, אז גם כן, דן, ספרדי הכינים, אז זה די, סך הכל די נחמד לכולם. אז יכול להיות שהקטע הזה הייתי עושה אותו קצת יותר מהר, והקטע, ואז אנחנו מגיעים לפסח, מצה, מרור, לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל, שזה עוד פעם חלק מאוד מרכזי בהגדה. עכשיו, גם האמצע זה חשוב, אבל נקרא לזה רמה 2. ההתחלה שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ופסח מצה ומרור, והשבח, אלה הדברים המרכזיים. אמנם גם זה כתובה במשנה, דורש מהערבים עובד אבי עד שגמור כל ההגדה כולה, אבל בכל אופן, שם אם יש ציבור שפחות יש לו כוח עכשיו, אז אפשר לקרוא את זה, אנחנו כן נקרא את זה, אבל אפשר יותר להזדרז שם ולהשתדל שהמרכז יהיה בהתחלה ובסוף, כן. תראה, באמת, אחד הדברים הקשים נקרא לזה להעביר שיעור היברידי. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כאילו יש לך כאלה וכאלה, אתה צריך לדבר לכמה קהלים. וזה באמת מורכב. זה באמת מורכב. אני חושב שבמקרה כזה, מצד אחד את האמצע עדיין הייתי יותר מריץ, אבל אני חושב שבמקרה כזה, כשאתה נותן לילדים את תשומת לב שלהם, ואתה נותן להם, והם ודאי מרכזיים, אז אני חושב שאתה יכול למצוא לפחות בהתחלה, באמצע ובסוף, כמה רעיונות שינויים יותר עמוקים, שאולי ילדים לא לגמרי יהיו שם, אולי, אבל א', הם יכולים להיות תמיד בהתחלה של הרעיון. החלק הראשון יכול תמיד להיות מתאים לכולם, ואז אתה עולה עוד קומה, וב', זה לא יותר ארוך מ-4 דקות כפול 3. 4 דקות, אתם יודעים שקשב וריכוז לפני 50 שנה עמד על 45 דקות. היום קשב וריכוז ממוצע עומד על 3.5 דקות. אז אתה נמצא בליל הסדר, אם תגיד דבר תורה גם למבוגרים, אבל 3 דקות, 4 דקות, 3 פעמים, גם הילדים ישרדו את זה. אז יש דברים שהם לא מבינים 2 דקות, 3 דקות, לא נורא. אבל לא כדאי לעשות משהו ארוך מדי שמוציא אותם לגמרי החוצה. עכשיו זה גם משתנה בין ילדים, יש ילדים שאם משהו משעמם אותם בחוץ כולם, יש כאלה, נקרא להם יותר חנונים, שווים, אין הרבה כאלה בדור שלנו, אבל בעיקרון, שיכולים לשבת בשקט, לא כל כך מבינים, ומסתדרים וממשיכים. אז כן הייתי מנסה להגיע לכולם, אבל בחוכמה. בדברים יותר עמוקים, אבל קצרים, שלא לוקחים יותר מדי זמן, ואז אפשר להגיע לכולם. מוריי ורבותיי, שאלות עוד? מוריי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם מגיעים לסדר מתוך לימוד תורה, יש עכשיו משהו משמעותי כי עולם הישיבות כבר סיים ללמוד בראש חודש. אנחנו היום בה' וו, וו וניסן אנחנו לומדים פה, אז יש לנו אחריות מיוחדת, כי אנחנו לומדים תורה בשביל כולם, אתם מבינים? מחזיקים את עם ישראל, יש עוד כמה שלומדים תורה חוץ מאיתנו, אבל זה משמעותי, מחזיקים, וככל שאנחנו, יש לנו עוד כמה ימים בלימוד תורה, להגיע לליל הסדר מתוך לימוד תורה ועוצמה של תורה, זה מפתח בעזרת השם, שנצליח לצאת לחירות, להיות עבדי השם, תהיה ברכת השם עליכם.